שיעור מוצאי שבת קודש פורוש הצו התשעור בשקז שיעור מוקדש להצלחת ולרפואת הרח הנמול דוד בן ידידנו הרב אהרון חיים מכמרו סורה ויוצרה מהיר הקודש צפת בונה ודיקונן שם ברוכו שעלו רפואו של אמו ברר הלמה בישראל לרח הנמול כה רע ולראות ממנו רוב נחת, לגדלו ולתורה ולחופה ולמעשים דובים, אמן כן יהי רצון. זה כמובן, חוץ ממנו, חוץ מהתינוק הזה, גם הרב התינוק יוסף בן הרב משה, שמשמרו והיו, זה כמובן להצלחת החתן והכלה, שעכשיו אנחנו ביום האחרון של שבעת ימי המשתה, זה מסיים, החתימה, הכל הולך אחר החיתום, ברוך השם. יום מיוחד, שכדי נהגו ביום הזה לעשות שמחה מיוחדת גדולה. בכל אופן, השיעור יהיה קשור גם לעניין של הנישואין, השבע ברכות, שיעור מקוצר, מבחינת הזמן אין אפשרות להאריך, גם קשור חוץ מעניין החתונה, אולי גם לעניין פסח שיבוא עלינו טבע, או בכלל, מה שדברים שדיברנו בשיעורים האחרונים, ובעזרת השם גם לעתיד. דיברנו על הנושא של אנא שבת, ותושיב משבר עליך, עשת הפוסחה ומבקי, וברות על השבר אנא, ובאמת אנא מחובר. ובין הדברים הבאנו, שלפי ההסבר של העניין של התוספת שעושים בשבת, שהתכלית של הבריאה שהגיע ששת ימי המעשה, הגיע שבת, התכלית של הבריאה, תכלית מעשה שמיים ואורס, ממילא מובן הטעם שהוסיפו מזמורים מיוחדים לכבוד שבת קודש. כל הפסוקי הזמרות זה שבחים לקדוש ברוך הוא על בריאת העולם. מזמורים, זמר כפי שהודע, וגם זה מלשון סביע רחול לזמר, זה לזמר עוריסים, לאחרית כל המחבלים והמקטרגים שמפריעים, אבל הפשטות שזה שבחים של הקדוש ברוך הוא לפני התפילה לעולם הסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. בשבת מוסיפים, אז לא רק בגלל שבשבת יש יותר פנאי, אז אנחנו מוסיפים, במקום 100-200, זה זמן, הוא מסיים משבחים, יש בזה יותר עמקות. כמו שמדברים על הבריאה, ועכשיו זה היום שאנחנו מייחדים את העניין הזה להתבונן ולהתעמק בבריאת העולם. אז לכן הוסיפו מזמורים שהתוכן שלהם מדבר על הדברים האלה. מי שיראה יעבור על מה שהמהר"ס כותב, על כל מזמור ומזמור, בהתחלה מסביר מה הקשר שלו, ויוכל לראות שזה, יש לזה קשר גם לעניינים של מעשה בראשית. ובסוף אנחנו אומרים, אחרי הכל, הדו לא אדם כדור כאילו עולם חסדה, אנחנו מוסיפים ויכולו, שומעים ואולם דבר. אז יש בתקרר של הרש"ץ, הרב שמעון סלח, שהוא דור שישי למעריץ, הוא התפיס את התקלל הראשון, את המהדורה בתרא, מה שיותר מושלם, כותב בדף הראשון ונחת עמוד בית, היות וראיתי שואלים, מדוע כאן בסוף התיגון אומרים פורש הרבה יכולו? אבותינו היו קוראים לתוספת שמוסיפים בשבת תיגון. יש כמה דברים, הרבה דברים שאפשר לקרוא להם בשם תיקון, תיקון פורים, תיקון פסח, תיקון. הכוונה היא שזה דבר של תקנה, של ייסוד, אבל בו סתם תיקון מתכוונים על התפילה הזאת, על התוספת של המזמורים וכל מה שהגילו וכל הדברים שמוסיפים אותם בשבת. איזה טעם ואיזה קשר יש לפסוקים האלו? אז זה קשור עכשיו להגיד ויכולו, אחרי הכל, אחרי כל המזמורים. מדוע אמר אצלו כזה דבר, זה טעם כדרכו בכל ספרו, אם יש איזה שינוי הוא מעיר עליו, זה הרי רק בבלדי נוהגים את זה, ובנוסחות האחרות זה לא כתוב ולא מובא, לא בראשונים ולא באחרונים. נראה לי ללמוד מלשון ספר המנהיג, טעם לזה, והיה לך לשונו. במזמורים לשבת, השמיים מספרים כבדל, והלל הג'ודל, קו כי לעולם חסדו, מדברים מיצירת בראשית שנשלמה בשבת. הוא עד נקרא שמדבר מעניין לשבת, ודו. אז מובן. אז כיוון שכל המזמורים זה מדברים בעניין יצירת בראשית, וגם דורות מבריאת העולם עד מתן תורה, שהקדוש ברוך הוא חוזן את העולם בחסדו, אז זה קשור אחד לשני, מסיים חזול אל השמיים, ומתחיל בהתחלה לעושה נפלוג'ר, לעושה השמיים, רגע האורס, לעושה הרים ג'דלים, וזה שמש. אז זה קשור ליצירת בראשית. קצת אולי הוא לא ענה על השאלה למה מעריץ לא הסביר את זה, לא כתב על זה טעם, אבל יכול להיות שזה פשוט. הרי מעריץ הביא בליל שבת שיש מדרש שאומר שלומר ויכולו שלוש פעמים כנגד השער 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 שיש בפרשת פרה אדומה ויש גם בפרשת ויכולו. אז יש מדרש שכתוב להגיד זה שלוש פעמים, ולמעשה אנחנו נוגעים לומר את זה רק פעמיים. בנוסחות שאומרים את ויכולו בתוך התפילה, אז יש להם שלוש פעמים בתוך התפילה, אחרי התפילה ובקידוש. אז אומרים את זה שלוש פעמים בליל שבת. אבל המעריץ לא מסכים להגיד את זה בנוסח, בתוך הנוסח, כי הרי בתפילת העמידה אנחנו מדלגים את הפסוק ויכולו. אנחנו אומרים כאמור ויברך. למה תהלים כאמור ויכולו השם ויברך, כמו שבנוסחות אחרות? מעריץ מעריך על זה שזה בעיה מהגמרא וכו'. וגם הראש כותב מסכת שבת בנוסחות הקדמוניות לא כתוב את ויכולו. אז יוצא שאין לנו את זה שלוש פעמים. לכן אבותינו הניגו לומר את זה פה, מצאו מקום להכניס את ויכולו, שיהיה פעם שלישית בשבת. אז יש לנו שלוש פעמים ויכולו, שתיים בליל שבת ואחד בשבת בבוקר. איך להבין את העניין של עונג שבת? זה, כמו שדיברנו על זה, זה לא כל כך פשוט. קצת יש צריך ביאור. איך הם מתענגים בשבת? אדם נהנה, אוכל ושותה, והוא מקיים מצווה גדולה של... והשכר של זה, עושה תענם על השם, נותנים לו כל משאלות לבו. ראיתי בספר של המגיד מדובנה, אוהל יעקב, הוא מביא על זה משל. כדי לסבר את האוזן, זה גם קשור לחתונה. אדם עשיר, שיהיה לו כמה בנים, אבל שני הבנים שלו הגדולים, נדדו, הרחיקו. היו גרים במדינת הים, במקום רחוק, אבל היה האח השלישי שלהם היה אמור להתחתן. אז הוא רצה שיזמין, יגיעו לחתונה. חיפו שזה רחוק, שכל המשפחה תשתתף. שולח העשיר לבן שלו מכתב, אמר לו, תשמע, אני רוצה שתגיעו לחתונה. היה לו שני בנים, אחד עני ואחד עשיר. אז הוא שלח מכתב לעשיר. יש את יש לו ישסף גביה יש לו שירות. אז הוא אומר לו, תראה, אני רוצה שתבואו לחתונה ואל תדאג על ההוצאות, אני רוצה תביא גם את אחיך. כיוון שאתה עושה את כל הדברים האלה, אמנם זה הוצאות גדולות, אבל כיוון שזה לכבודי, אני אשלם לך את הכל, אל תדאג. אמרו שהוא בלב, הוא בעצמו עשיר, אבל יד רחבה. טוב, הוא ככה עשה, קנו בגדים, קנו כל מה ש... בשפע. וטוב, הוא עומד כבר לנסוע, לעלות על הכרכרה, כבר ללכת, למחוס חפצו, ואני נזכר, אבא שלי אמר לי גם את החיצר שלו, וגם את התור. אז הוא אמר לו, בוא, בוא. זה הכניס אותו גם. זה הגיעו, כמו שרואים, שני אנשים, אחד עשיר ואחד עני. מי זה העשיר? זה הבן של אבי החתן. זה העני הזה, מי הוא? זה גם מחשב, זה גם הוא גם כן במשפחה, אבל לא, זה עוני וזה עושי. טוב, בסדר. אחרי החתונה, תעכב העשיר, שבוע, שבועיים, שלוש, אתה אומר, טוב, אבא, נתראה, אני צריך לחזור הביתה. אז הוא אומר לו, בסדר, צא לשלום. לא, חכה שאבא ייתן לו את השק, שישלם לו. אבא נאמר לו, בסדר, לא היה לו ברירה. אז הוא אומר, אבא, אתה, אבל אמרת לי שתשלם לי, אבל מה פתאום? אמרו, יש לי מכתב, הנה מכתב, תסתכל. תקרא טוב מה כתוב. כתוב במכתב, כל ההוצאות שתעשה לכבודי. איזה כבוד עשית לי? תעשה הכל לכבודך. אמרו, תראה, איך ביישת אותי? הבאת את העני הזה, עשית לי בושות. אם עשית לכבודי, אתה צריך גם אותו לדאוג לו, לתת לו בגדים מכובדים וזה. אתה עשית להסברה למשפחה שלך, לילדים שלך, קניתם בגדים מפוארים וזה וזה, אבל אם היית עושה לכבודי, היית חושב על אחיך העני, שזה זה, 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 זה לא עשית לכבודי, זה הוכח. זה המשל שלו. אקרא לכם את זה בפנים, זה, איך אומרים, בתי איזה מחכימות. דרך אגב, המשלים של המגיד מדובנה, כותבים בעל בית הלוי, המשלים שלו אמיתיים, ולכל משל אפשר למצוא מקורות בשס, זה מעניין. הוא כותב באוהל יעקב, פרשת בהר.
בשס או בחזר?
שזה כתוב שאומר בשס, אבל אם תגיד בחזר גם יכול להיות. כן, הוא מסתבר שזה בחזר. אבל מה שזכור לי שכתוב בשס, כן, אבל זה לא משנה, יתכן שזה לא מדויק. נמתיק הביאור על פי משל, לעשיר גדול היו לו שני בנים במרחקים, אחד היה עשיר ואחד עני, והאחים האלה לא ראו את בני אביהם זה רבות בשנים. פעם באה איגרת מת אביהם הגביר, כי הבן זקונים אשר לא הגיע איתו עד דודים. אז זאת שואלנו לשאול להתעלף באוהבים, גם עם יתר בניו יום חתונתו ומשמחת ליבו. כל המשפחה להתאחד נשמח ביחד. כתב את האיגרת לבנו העשיר, איך הוא מבקש מאוד שיבוא וגם אחיו על החתונה, ולא יחוס על ההוצאה הגדולה שיעשה, כי כל ההוצאות שיעשה בעבור כבוד אביו ישלם את הכל במיטב כספו. והבן העשיר הזה, כאשר השיג את האיגרת הזאת מאת אביו, הלך מהרה אל החנות, וקנה הרבה סחורות, ויעש לו בגדים מפוארים לאשתו ולבניו, והכין את עצמו לנסוע. ותרם עלה אל המרכבה, הזכיר את עצמו, אמר, תקראו מהרה את אחי, שאני צריך את אחי מאוד. הוא קורא לו, יקראו אותו בחיפזון, וזה אני קורא, מה אתה רוצה? הוא לא בנפל לו מה רוצים בכלל, המסכנו. אמר לו, אז תשאל, תעלה העיקר. עלה, על המרכבה, נסעו. והיא קרוב המרכבה, אפילו לא תחשב בזה. בקרוב המרכבה הזאת אל ערב מחוז חפצם, הכל נשמע בבית אביהם, כי בניו ובני בניו וחלותיו נוסעים ובאים. טוב, אז הולכים להקביל את בניהם, וילכו המחותנים עם הכלי זמר כנגדם, לקבל את בניהם בזימה. וירד מן המרכבה העשירה הוא מלובש בגדי הוד והדר. המחותנים שואלים, הצד של הכלה, מי הוא זה? מי זה העשיר הזה? אמרו לו, זה הבן של הגביר. טוב, הנה הם רואים אחריו איזה עוני הולך קרוע, ערום יחף. שלום, מי זה? הוא גם הוא אח שלו, הוא יושב בעיר מגורי אחיו, הם אחים. מסתכלים, שהם הורידו את הראש ככה, הם ממחשים, מניעים ראש ככה בעצב. ויבוא הביתה, פעם נגן ינגן, ועשו חופה, וישמחו מאוד. עברו שניים שלושה שבועות, יאמר עשיר אל אביו הגביר, אבי יקירי, עשיתי ככל מסוודך אשר סובידוני. באת, אמרת לי לבוא לשמוע אתנו, באתי. ידעת שאני איש מסחר. איך אחר אשבית את מסחרי חודש ימים וכל... יש עסקים, אני חייב לחזור. הוא רוצה לרמוס לאבא שלו, שיפרח לו את האחור. הוא אומר לו, עשה כדור בענך, בני יקרי, מי מוחה בידך? תוכל למסע לשלום לביתך. הוא שמע את דברי אבי, מרוח עצור בעצמתיו, על רוב העושה אשר אותי. תכף, תוכל לשלום לו את הכל שבעתיים, עוד יוסיף לי, ופתאום הוא מתעלם. ועתה הוא רואה את בני אביו כי הוא מתעלם מזה. ואחרי החף עליו, לשים את הפעם, לשוב איתו, הוא מוכרח, הוא לא יכול לחכות עד שאולי הוא ייזכר. והוא אומר בלבו, מה אני מחריש מתאפק? אני כבר מוכרח להיות טובע בפה, נגיד מפורש. ויבוא לפני אבי, ולא חשבון, תשמע, זה עולה, כך וכך, הנה המחירים, הנה... תראה, טוב, כך עולה בגדים, כך, וזה... בדרך, הוצאות. פשש, אשר אומר לו, איזה יופי, עשית לך בגדים? תבד לב ותתחדש בבגדים אחרים. והוא אומר לו, אבא, אתה הבטחת לי כל ההוצאה על חשבונך. הוא אומר, אל תשקר בני, זה שקר הדבר הזה. טוב, הוא הוציא מחיקו את המכתב שהיה לו בכתב יד אביו. אבא, תראה אבי, הבאת איתי. אמר לו, אבי, תקרא, תבין מה כתוב במכתב. והוא קורא, הוא קורא, תסתכל, כתוב בו, כל ההוצאות אשר אתה עשה לכבודי, שלום לך את הכל. אתה ראה בני, אם היית עושה באמת לכבודי, איך לא זכרת? ואיך לא חסת על כבודי, כי לקחת ממך את חייך העני, ערום ויחף לבוש קרעים בלוי הסחבות? לא זכרת להלביש גם אותו, שיהיה לי לכבוד ולמשין יש זה, אם היית חושב עליו, אז אני מבין שאתה באמת התכוונת לכבודי. אתה ראה כל מה שעשית וכל הפיזור הגדול אשר הוצאת, הכל היה למענך. מה זה תדרוש ממני? זה המשל. ואני משאל, יש כבוד שבת, עונג שבת, יש יום עונג, יום טוב. טוב, אז אנשים שמחים, מוציאים הוצאות, אתה עושה לשם שמיים? אתה דואג לעניים, לג'ר, ליותר ולעני, אשר בגרבך, שהם ישמחו. אם אתה דואג לכבד את הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לדאוג שעוד יהודים, גם אלה שהם קשי יום, אלה שחסר להם, שהם גם ישמחו. והעונג שבת גם כן, לראות את העונג שבת, אז אי אפשר לקרוא, לתפוס רק את המילים, בגור הזה לשבת, את הקרם הקדוש לכן, אם תושב משבת, רגלך, לך זה מתחיל. אתה לא יוצא מחוץ לתחום, אתה עד שומר שבת. עשת חפוז אחו ביום קודשי. לא מדבר על דברים שאסורים בשבת. חפוז אחו אסורים. עשתה שמיים יותר. דברים לשם... אבל... זה כבר שני דברים. בקורות על השבות ענר. אז זה ענר. אם אתה מקיים את כל הדברים האחרים, וכנראה לחוד, יש עוד הרבה דברים בשבת, אבל כנראה הדברים האלה יותר קשים, שאדם מוגבל מהדברים האלה, ושומר, לשמור על הפה בפרט, זה מראה שאכן הוא עושה, גם כשהוא אוכל ושותה לשם שמיים, הוסיף עושה כבית השבת במאכלים ומשקים מכובדים. זה מה שהוא אומר. הנמשל, הקדוש ברוך הוא כביכול כתב, איגרת ערוכה אליך, הקדוש ברוך הוא שלח לנו מכתב. כל ההוצאות שתעשה למען כבודו יתברך בעונג שבת ויום טוב, הכל ישלם לו. כאמרם כל מזן הזה ושלא אדם כסובים למראש השונה חוץ ממה שמוציא בשבת הביאים טובים. זה גמרא בביצת עזבא ויקרא רבה פרשה למד. זה כל הסועד מתשרי ועד תשרי, חוץ מתשרי. תשרי, תלמוד דרו, שבועות הראשי, יום טובים. כן. אז אם כן, זה, אז על חשבון הכדור ברוך הוא. אז עכשיו הכדור ברוך הוא הוצאת ההוצאות, אז ברוך הוא צריך לפרוע לך. לבוא עלי ואני ברע. טוב, אבל אתה לקחת משביל. השאלה, למה לקחת את ההלוואות, את ההוצאות? בשבילי? ועל כורחו יש אל האדם להשתדל, לכבוד ולתפאר בעיני אביו של השמיים. איך אחר ייכנס הוא ליום השבת? ואנחנו כמובן זה עוד בימים טובים עוד יותר. ולפנינו חג הפסח שעבר לנו טובה. מגושות ומהודור ויאכל למעדנים. ואחיו העני יושב כמתאבל ויאכל זרע עניים. אם יעזר חיפה ומתעלם מן העני, מה שאתה מוציא זה לא בשביל להתענג על השם, אתה דואג לבטן שלך. אמר הקדוש ברוך הוא, אל תדרוף אם אני חושב שאני אפרע את ההוצאות האלה. זה הפסוק מלווה, אז אני חונן דול. אתה רוצה, אתה הלוות על השם? ההוכחה היא אם אתה חונן את הדל. אז על זה נאמר, ג'מולו ישלם לה. אז הקדוש ברוך הוא ישלם לך, כי עשית את הדברים האלה, זה מוכיח ג'יר על הוריה. וזהו גם כן מאמר הנביא. לפני הפסוק, אם תושים משבור על ההוא, זה בהפטרה של ראש השנה. כתוב, הלא פורוס לא רעי לחמה פה. ועניים מרודים טובי בוי. כתירה עורם החיסיתה. וכולי וכולי. ואחר כך בא הפסוק הזה. מבשור יכול לסלום. עונג שבת ניתן אל האדם סימן ואות אמת אם הוא מתענג על השם. לא מענג את עצמו. אז יש כתוב ברוך הוא עושה לו תנאים. אם. תושים משבור על ההוא אחד. חסד החבוזה, וכיבדת, ודבר דבר, עוד דבר, תגדור את עצמך, לא ללך בדרכים, לא עושה חפצים, דיבורו של השם, לא כדור חלחל, אז זה סימן שאתה מתענג על השם. יש כאלה אומרים, שבכל המצוות, אפילו שקיים על המצוות צריכות כוונה, ככה נפסק בשולחן ערוך וסימן סמוך, במצוות, עונג שבת, לא צריך כוונה. לא כל כך, אולי שזה מקום לצד הזה, אבל לברר את הצדדים פה. יש כאלה, יש דבר דומה לזה, שכתוב בספרים, כותב את זה בספר אבא ציון, הבן שנולד ביהודה, שבמצוות צדקה, גם אם אדם לא יתכוון. כשאדם מניח תפילין, יתכוון לשם שמיים. במצוות צדקה, גם אם הוא לא כיוון לשם שמיים, יש לו שכר. למה? אדם עשה מצווה, מצווה מצוינת, הוא עשה את הכל כפי כל אוכלותיה ודוקה, אבל לא התכוון, בלי כוונה עשה. טוב, אז בלי כוונה, העיקר חסר מן הספר. אבל במצווה צדקה, נתת לעני, העני קיבל 100 שקל, אז הוא נהנה מזה. במצוות שזה בינו לבין קונו, אם לא הייתה כוונה, זה כלום. אבל פה, בפועל, העני נהנה. הייתי אומרים... אומרים, אולי זה קצת, אולי זה רעיון. טוב שיש, בכל לבוא ואחר בשני יסר רע. אדם צריך לעבוד הקבוד ברוך הוא ביסר טוב וביסר רע. למה לתת צדקה? טוב, אז יצר הטוב אומר לו, תן 200 שקלים. יצר הטוב אומר לו, לא 200, 100, מספיק 100. מה אתה עושה? תן 300. למה? גם ביסר טוב וגם ביסר רע. מה? היתר אתה אומר 200, הוא אומר 100, תעשה 300. אם הוא יעשה ככה כבר יתר הפעם הבא, לא הייתי, לא כדאי לא להתערב. הוא לא ידבר. ראיתי מביאים בשם אחד הצדיקים, רבי מאיר מפרמישלן, כותבים בשמו עוד דבר מעניין. הוא היה מוסף כסף הרבה לצדקה, הוא היה נוסע לכל מיני מקומות. הרב, הרב בזבז כל כך הזמן לאסוף כסף לעניים, לנצרכים, שמו מוענה. כלומר, חלמתי חלום, עמדתי בית דין של מעלה, ואני רואה, באים אנשים להתדיין. נו, כמובן רוצים, גן עדן. למד תורה כל ימר. שמעת שמעת, סליחה, סליחה, אתה למדת תורה, שתראה חוב וטוב לך. צריכים לבדוק אם זה לשים שמיים או לא לשים שמיים. אני לא יודע, זה לא כל כך פשוט. פעם מישהו אמר, הוא עמוד צלויות הנדי ישראל. איזה צדיק, אני כל הזמן מתפלל. חכה, חכה, לא יודעים, התפללת לשם שמיים, לא התפללת לשם שמיים, יש לך איזה אולי כוונות זרות, לא יודעים מה, נבדוק את זה. בא מישהו, אמר, אני נתתי כסף לצדקה, ישר תכניס אותו לג'ן עזן, ככה הוא משהו חלם. למה? מה זה משנה? לא לשם שמיים, כן לשם שמיים. לפועל, אנשים שהיו מסכנים, לא היה להם מה לאכול, אחרת את נפשו אותם. אז אם כן, זאת אומרת, תשמע, אז הוא אומר, מאז שראיתי את החלום הזה, החלטתי שאני עוסק במצוות צדקה. כי על זה, זה הכי חלק, אין לי בעיה, אני לא מסתבך. עוד הנושא הזה הוא צריך לברר אותו ולעמוד על הפרטים שלו. אבל רציתי להעיר איזו הערה חשובה.
בעניין שהם אומרים, בשם שבת
קודש, יש להם זכירה, אמרתי, דיברתי על זה לפני כמה שעורים, אמרתי שאני חושב שזה כדאי, זה רצוי, כן, זה רצוי, כי לצערנו, גם אם אדם עושה את זה, וזה גם זה לא מושלם, וזה לא בדיוק, הוא מתכוון לזה, אבל לפחות, חושב על זה, ככה שוכחים את זה, ברור, כן, מובן, אז... ולפחות כשמתחיל לאכול, גם כל דבר הולך לפי ההתחלה. ובפרט דיברנו על ברכת המזון, צריך שיהיה בכוונה, בברכות, אז מובן שאכן זה חשוב, זה ראוי לאמץ את ההנהגה הזאת. זה דבר טוב, אפילו שאבותינו לא נהגו, אבל הכלל שלנו כמו מעריץ, מי יכתוב אל תקורא רע. אם אפשר לעשות דברים טובים, אפשר לקבל. כמו שהמשל שאנחנו אומרים בדרך כלל, שאבותינו לא אכלו שוקולדה. לא אכלו שוקולדה אבותינו, אז מה? לא, למה לא אכלו? לא היה. אבל אם יש אכלים, אל תגיד אבותינו לא נהגו, כן נהגו. זה דבר טוב, יש איזה פגם, אין לי בזה יותר. נקודה חשובה שצריך לדעת, שמי ששם לב, מי שמצוי העניין באגוז קשיו, מי שלא... אם לא פותחים אותו, אף אחד לא חושב בכלל שיש שאלה, רואה אותו מבחוץ, חלק, יפה, לא יודעים שהרבה פעמים יש בפנים תולעים. טוב, זה הרבה, אבל בזמן אנחנו נסיים, כמעט כל השלישי יש בזה, כאילו זה קצת מוזר. הרמתי טלפון לרוויה, לשאול אותו מה הוא אומר, אז הוא אומר לי, מה לא, בדרך כלל, הפירורים שיש, זה הקליפה הדקה של הגוז קשיו, זה הקליפה הדקה. זה לא תולעים, הפירורים האלה. אמרתי לו, אולי בלתי שגסו, אולי זה פסולת של התולעים, וזה אומר, לא, זה לא. זה הקליפה הדקה שלהם, כן? אבל, אז מה כן? מה שכן יכול להיות? אם יש רואים תולעת בבירור. זאת אומרת, כן. הוא אומר לפעמים זה יכול להיות אפילו המלח. כאילו, זה הנקודות הלבנות. טוב, אז זה מה שהוא אמר לי לפני שבוע וחצי בערך. אבל אני לפני שבת שעברה, היה ממש תולע, ברור, בלי שום ספק, תולע שחור. ובאמצע, זה בתוכו. חיפשתי, ראיתי שבספר הליכות, בקובץ הליכות שדה, 46, 45, עמוד 32, כבר כתבו על זה, בואו נכתיר, אגוז קשיו, אגוז בצבע קרם בהיר, נמכר ללא קליפה, בעל צורת קשת, כן, בננה, בגודל 2 סנטימטר, לעתים הוא נגוע ויש לבודקו. קשה לבוא ולהגיד באופן כאילו שמי שלא בודק אותו שהוא עושה עבירה כי בדרך כלל כנראה זה לא נגוע והפירורים האלה אמרנו לא, זה לא משמעותי אולי מעיקר הדין כמו בבוטנים, פיסטוקים, גרעים שם לא מצוי תולעים אז כאילו, אז בעצם הכי הרבה תבדוק שלוש אז זה בחזקה שזה בסדר אבל צריך מה חורב, מי שיחמר על עצמו ולא יחפש כל מיני היתרים, אולי זה היה בעודו מחובר, אולי זה לא רחש על הארץ, מי אמר שזה בתלוש, וגם אם כן זה במקום צר, זה לא רוחש. אפשר למצוא כל מיני היתרים, כמו שכתוב בפוסקים לגבי מתחת הקליפה, זה לא רחש. יש לזה, אבל שומר נפשו ירחק, ובזכות שהוא אדם שמקפיד על עצמו, מה קשה? תפתח, תפתח, תראה לפני שאתה מכניס זה לפה, כלומר להיכנס לשאלות וספקות. כלומר, זה גם הוכחה שהוא אחר לעונג שבת, לא עונג בתנא, אם הוא מחמיר. מצוי נגיעות של חלקים קטנים או זחלי עש בצורה תולעת או גולם עטוף קורי משי. וזה מצוי בדרך כלל בפנים האגוז ולפני החצאים. האגוז מורכב משני החצאים שנפרדים, כאילו לפתוח אותו. יש, בצד יש משהו שזה כאילו לפעמים נופל וחושב שזה סדר, נכון. כן, יכול להיות אפילו שיש גלמים שזה אפשר להבחין, גם מבחוץ צריך לבדוק את זה. אבל בפנים ודאי שיש בעיה. למרות שהמראה החיצוני שלם ונקי תתכן נגיעות פנימית. הכרסום של חלקים ודולאים הוא אפילו בפנים האגוז, זה לא סימנים חיצוניים, מבחוץ זה נראה חלק. להתבונן בצידו החיצוני, אם זה מכורסם או נקוב. אם אין סימן הנגיעות, תחצה אותו. אמרת לכם שבצד יש משהו כזה מין כזה מין עוקץ, אז לפעמים זה לא נמצא, אז החור שם הוא לא משמעותי. בצד החיצוני של האגוז במרכז הקצה הרחב מצוי בדרך כלל חור טבעי שנוצר מחמת נפילת העוקץ של האגוז, זה לא סימן הנגיעות. פירורים קטנים בצבע כהה ללא צורה מוגדרת בין שני החצאים, בדרך כלל זה שאריות הקליפה הדקה של האגוז. אז אם אתה זה בעצם, זה בכלל לא בעיה, זה כמו שאמרנו, זה כלום, זה רק הקליפה, זה לא שום דבר, זה אפשר לאכול אותם בעצם. ולפני ששיווקו את זה, הורידו את הקליפה הזאת, אז זה נשאר הפירורים. לעומתם, פירורים לבנים או שחורים בצורה מעוגלת, בפרט אם יש קורי משי, זה סימני נגיעות על ידי אש. מביאים פה תמונות, אולי כדי אולי כדי להביא את זה כדי שאנשים יראו. בן איש חי, והפרשה שלנו, פרשת צו, בדרך כלל זה לפני פסח, אז הוא כותב על הבדיקה של החסה. היום יש את הגידולים שיותר, שכבר זה בדרך כלל, מה זה נקרא, כמו שנקרא, של גוש קטיף בעבר, שזה גידולים מיוחדים. בעבר היה הרבה יותר קשה לבדוק את החסה. אבל היום מגדלים את זה בתנאים מיוחדים, שבדרך כלל, אבל עדיין צריך לפקוח עין. כותב, שנה ראשונה, כותב ככה, יזוהרו הנושים בבדיקת החזרת והקרפס. כל תולה יש בו חיוב 5 מלגויות. והדבר הזה תלוי בצוואר האישה בעלת הבית. בעלת הבית האמת נאמנת על זה. אבל אני חושב איפה יש עומס כל כך גדול לפני פסח. זה לא יודע, צריך, לא יודע כמה. בצד הדין, אפשר, אם היא רואה טוב, אפשר לסמוך עליה. אבל אם רואים שיש עומס, אז אפשר. חורים, יש המון העום אמרים, אני חושב שזה המחמי הרוסות. השוחד חייב, איך לפה אותו? לא יודע מאיפה בא להם את השטעות הזאת, זה בסדר. אז היא תהיה חייבת, זה כאילו זה אחריותה. בסדר, אבל אם אתה, תראו מה הוא כותב פה. כל בני הבית סומכים עליה. אם היא מקילה בבדיקה, אפשר שיהיה תלוי בצווארה חיוב מלגות יותר מסערות ראשה. בפרט בהיות בני הבית מרובים, במקומות אלו התולעים קטנים מצויים הרבה בירקות. בדורות של האחרונים, כבר בזמן מעריץ הוא כותב, בזמן הזה נזדהמו האווירים, כבר לפני 250 שנה. והמקור של זה בחמדת ימים, ובאור החיים. אז מעריץ מדבר על תימן, אז אם כן כל העולם מזדהם. דיברנו על זה פעם בקשר עם הסיפור עם הגר"א. כמו שזה כמו ברוחניות, העולם יזדהם, מלא גם החרקים וזה יזדהמו. היום זה גם עובר, בגלל שהארצות יש קשר, אז זה עובר תולעים מארץ לארץ, מה שבעבר לא היו באותה ארץ. הגיעו מכל העולם את כל התולעים וכו' וכו'. מעשה בחכם אחד שנכנס בערב פסח לחצר אחת וראה את האישה בעלת הבית, לפניה שני סלים גדולים מלאים חזרת, ורוחצת את העלים של החזרת, וראה אותה במהירות, כלאחר יד, מניחה בסל. אמר לה, חכם, תגידי כמה שערות יש לך בראש? לא מניתי אותם. לפי דעתי אי אפשר למנות אותם. לא אפשר לספור את זה, אי אפשר. הוא צריך לתת לה להמחיש לה. החכם הזה ידע שאם לא אישה, היא לא מבינה הרבה. אתה צריך לתת לה משהו שקצת יעורר אותה. אז אמר לה, עוד לא, שערות ראש איך אפשר למנות? זה קשה לספור את השערות בראש. אבל מי שאף אחד לא ילך לסבול, מה יצא וכמה ויהיה ככה וכמה, מה יצא מזה? אז אף אחד לא עובד על זה. אבל כן אפשר לסבול, אם מישהו יתאמץ הוא ידע. אבל המלגויות שבצבא שלך, זה אי אפשר לסבול. אמרה לו, אז מה אני אעשה? בני הבית מרובים, רוצים לאכול חזרת הרבה, זה ערב להם. מה לזה לא לעזור לך? תשובה הזאת לא תציל אותך ביום הדין. תשמעי לעצתי, תשליכי את העלים, מה שרואים שזה עלים, חולים, שצריך לבדוק מאוד, לזרוק, לקחת את הקלחים. הקרפס, זה כי שעור מועט, לצאת את הרחובה דווקא. לא, בית שאוכלם מרובים, אין בודקים הרבה. זה כמובן, זה צריך, לא יעונה לעשות די כל אוהן, ורשעים מועל ורע, זה אוכל תמיד, כן? אז רק אז אנחנו אולי נסיים. מעין המורע אנחנו אומרים בברכת הירוסין אפשר להביא שאת קדשנו במסועתיו הבדיל לנו מן הערויות ואוסר לנו את הירוסות. זה הנוסח שלנו על פי רבנו הרמב״ם, הבדיל לנו מן הערויות, במקום שבגרסה שבקהילות אחרות וסוואנו על הערויות. אני רוצה להסביר את הטעמו דידם וטעמו דידהו. הגרסה של והבדילנו מן הערויות, הנוסחה שלנו, שזה גם בכל התקליל, אומר הרב המגיד, גרסת רבנו נכונה. ועל דרך שאמרו חז"ל, קדושים תהיו, הוא פירושים מן הערויות. מבחינת הלשון של הברכה, זה קצת דחוק הגרסה שאומרים אחרים, וציוונו על הרב. מה ציוונו? מה? כן, כן או לא? ועכשיו כזה מסוואנו על נדל את ידיים, אבל זה צריך לתת לדם, מסוואנו על אכילת מסוואנו, למה? וציוונו על הערויות. זה בעד. זה קטע, טוב, כמובן, לא סלקה דעתך, אבל אתה אומר דבר שלא, שבדרך הפירוש לא הפוך. אז הרמב״ם כותב, הרמב״ם בתשובות שאלו אותו על זה, אז הוא כותב שיש גרסה כזאת. כאילו, הרמב״ם כותב כאילו, מה שהגרסה הידועה אצל הרמב״ם הייתה והבדילנו. הוא אומר, כשיש כאלה גורסים, שמעתי שיש כאלה מברכים וסובונו על, אז מה, אבל מה הסבר? אז הכוונה שזה כאילו הלשון חסר. וסובונו על הרחוקת הערויות, או לפרוש מן הערויות. זה, יש לשונות חסרים, אפילו פסוקים במקרא, יש לשון חסרים, זה מובן שהכוונה, הציוונו על איסור הערויות. טוב, זה עדיין דחוק. טוב, וסובונו על הרחוק שאסור, ואחר כך, ווסר לנו את הערויות, אז שוב פעם אסור. זה קצת הלשון, גם אם נסביר ככה, אז לא כתוב את המילה אסור מפורש, אחר כך כתוב כן אסור, אבל הכוונה, טוב, אבל זה קצת מסובך. אבל, מצד שני, הגרסה שלנו מצוינת, והבדילון אמר זה ברור, אבל לשון הברכות זה תמיד מיוסד על מקראות. אין פסוק שכתוב בו להבדיל מן העריות, ושיראה פרשת, ולא כתוב, יש פסוקים, והבדלתם בין הבהמות, טמאות לטהרות, ואבדיל אתכם מן העמים ליבדלי, לא כתוב את זה לגבי העריות. יש פסוק אחד, מה שמצאתי, לא כל כך עיינתי טוב. אבל מישהו ימצא אדרבה, אבל אני חושב שאין פסוק כזה. אבל יש פסוק שמדבר משהו דומה בספר עזרא, פרק ט', פסוק א', נתיישו אלי הסורים לאמר, אומר פה עזרא, לא נבדלו עם ישראל והכהנים הלוויים מעמי הארוסות, כתב עבדיהם לכנעני והחיתי, נוסעו מבנתיהם לעולם, והתערבו זרע הגבש בעמי הארוסות. יד הסורים והסורים 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 והסורים. גם אחר כך, בפרק י', פסוק י' א', תנות הדל אדנה אלוהי ישראל, ועשור אדנה, והיבודלו מעמי הארץ ומן הנשים הנוכליות. אז כתוב לשון הבדלה, אבל לא לגבי עריות, לגבי נשים נוכליות. אז אולי, בשביל זה הם לא, כאילו לא, כמה שהברכות מיוסדות על שונות המקרא, ולא כתוב את זה על זה, אבל מצד שני, וכי ועשר לנו את הארוסות, כתוב איזה פסוק, ויתר לנו את הנשים, גם זה לא לשון הפסוקים. אז מילא, הגרסה שלנו יותר עדיפה, אבל רק רציתי להגיד חידוש קטן. יש שאלה, מה זה ועושר לנו אתו הרוסה, ויתר לנו את הנשואה. מה שמפליא, שבשולחן ערוך, סימן למדלת מרן לא גורס את. ועושר לנו הרוסה, ויתר לנו הנשואה. המלאית לא קיימת, והכנסת הגדולה מעצמו אומר שצריך להשמיט את העת. כך הוא כותב, הוא לא מזכיר את שולחן ערוך. הוא אומר, נוסח הברכה הוא עושר לנו אף. כאילו, הוא עושר לנו את הארוסות. אני אומר לכם, לנראות שעושר לנו ארוסות של האחרים. זה לא יתוכן. על מי מדובר? ועשה לנו את הארוסות. זאת אומרת, מה זה בא להגיד? שארוסה, דהיינו אישה שקיבלה קידושין. אז היא נחשבת כמו אשת איש. אז לכן, אז היא אסורה על אחרים. זה לא יכול להיות. כמו שאומרו, ארוסות ולא נשואות, אפילו פנות. כמו דבר של כמש. זה כמש, כנראה זה טעות. מעירים את זה, זה כנראה דמש, דמש עם קיצור. דמש מה, ארוסה ולא נשואות. ולכן אני אומר שצריך לנו הארוסות. רצה לומר, עשה לנו את הארוסות לנו, שקלו בלא ברכה. כדי שכתב רש"י, ביתר לנו הנשואות, הנשואות לנו. ולמה לא פרש גם כן ועשה לנו את הארוסות? ואין בנוסחת הגמרא וכל הפרסים את דרכי המהר"ל, הוא אומר שמצא את מוסרי בנוסחו בספר, כנראה זה גם טעות פה. לכן מוסרי הנוסחו בספר סדר לדר. טוב, מצד שני, כמעט כל הראשונים, אולי 30, 40, אולי 60 ראשונים, שגורסים את הגרסה כמו שמקובל. אז איך להסביר את האף? הוא עושה לנו אף או הארוסות, עד כך ראיתי פשוט שמש ומגן, שהוא טוען, מה פתאום? איפה, מה זה אף? הוא אומר זה... שחלק אבן העל זה סימן, בסוף הסימן, דבר יש לדן. אמר, אני מדלג את המילה את. את הנשואות לנו. כמה לאן? את לרבות. מה יש לרבות? לכן חסרונה יפה. וכך לשון מרן, הוא יתר לנו הנשואה. מי שיראה, בדרך כלל כולם יודעים שיש את לרבות. זה במקרא, לא רק בתורה, אגב, לא בנביאים וכתובים. אבל מצאנו חידוש. מי שיראה בנפלאות מתורתך, בתורת גרא, הבאתי הרבה מקומות. שהם מוצאים שאפילו בתפילות ובברכות, שתקנו לסגן הגדולה, יש את הם, הוסיפו אף ולרבות. מעריץ כותב, בורכו אף השם המבורך, אומר מעריץ, מה זה אף? בורכו אף השם. מה זה אף השם? את מי לרבות? השם, רק השם. לא, השם זה אחד השם, יש לו עוד שמות, לרבות כל הכינויים שהייתה כזו ברוך הוא. למשל, אפשר לראות בעריכות, דפתר, דבר, צו, דפתז. אין סמך דווין מרוסס, מה זה בעת? לרבות את אליהו הנביא. אז רואים שהמפרשים, אז אם כן, עשו אתו הרוסות, אתו הנשואות, שזה גם כן, זה גם כן לרבות. אז אם כן, מה פה לרבות? ואלה עד כך כבר באו השמיטו את זה נגד הנוסחת של כל הפוסקים. נראה, אני חושב שאפשר ליישב את זה. הוא עושה לנו אתו הרוסות, והוא הבדיל לנו מן העריות. יש גם שניות לעריות. יש הרי דברים שמדרבנן, שרבנן הוסיפו, במסכת היבמות כתוב את כולם. ויש גם איסורי לווים, זה לא נקרא עריות, זה לא חיוב כרת, יש זה חיוב לאו, או שיש מכת מרדות. הרמב״ם כותב בהלכות אישות, הלכה ה', פרק א' הלכה ה'. כל שעושר בי עושה בטרור וחייב על בי עושה כורת, ואנו אומרים בכל מי שאתה אחרי מות, אנו נקראים עריות. וכל אחד מהם יגרית ערוע, כגון אם, ואחת, ובת, זה עריות של התורה, מה שמפורש בפרשת אחרי מות קדושים. יש נושאים אחרות שאסור להם מפי הקבלה ואיסורו מדברי סופרים ואנו נקרא שניות לערוע זאת אומרת זה הקרובות שעל יד אם אמו כאילו כן או אם אבי אמו שזה לא בחיוב כרגע לכן זה שניות לערוע כל אחד מהם נקרא שניות בהלכה זן כל שעושר בי עושה בטרור ולכן וכל זה נקרא איסור אלוהים וזה גם נקרא איסור הקדושה אז אם כן אז כמה שאמרת ויבדילנו מנו ערויה וגם הרי בברכות כוללים גם דברים דרבנן אז אם כן באף הארוסו נכלל גם השניות לעריות וגם חיוב אליו וגם איסור אליו
אולי ליבמה לפני שהוא עוזר אולי כי זה שייכת לו אבל
היא עדיין לא שייכת יפה זה אני חושב צריך אבל זה בהמשך ויתר לנו את הנשואות היבמה מותרת מדין תורה אפילו בלי קידושים בכלל, מובן. הרי עניין של מאמר שחז"ל אמרו זה מדרבנן, אבל היבמה מותרת לבעלה. אז זה בוא עשר לנו את הארוסה לרבות, שניות לעריות ואיסור לוי. ויתר לנו את הנשואות, מה יתר לנו? חוץ מהנשואות, על ידי מה יתר לנו? יבמה מותרת, כן, אולי אפשר למצוא עוד דוגמאות, אבל יבמה. לשון הרמב״ם, אלכות יבום וחליסו בהתחלה. מסוד עשה מן התורה שיהיה בין מודמי שדוחים מאוהבים בין מן הנישואים בין מן הרוסין אם יש בלו זרע שנאמר ובין אלו יבומו יבוא עולה מן התורה אינו צורך לקדש יבימתה שזה אשתו שיגנו לו מן השמיים אלו יבוא עולה וכבודו נחשב על ראש המת זה בראש פרק א', ראש פרק ב', בדברי סופרים שלא יובם הלב עם זה שיקדו שאותו בפני שנעלים, בפרוטו ובשבוע ברודו. וזה אומר נגרום מאמר. יפה מאוד. אז אם כן, אז זה מובן. אז זה מיושב. עשר הרוסות, ויתר לנו את זה, ויבמה. ויש כאלה רצו להגיד שזה בא לרבות, בא לרבות את הנשואות, אפילו שזה הרי אישה שלא עליכם, מתה, או בית בעלה, והתחתנה עם מישהו אחר. מה היית, לעתיד, למי תחזור? אז יש בזה ויכוח גדול, וגם הפוסקים הרבה דנים מזה, גם לגבי קבורה, איפה, האם היא תקבר על יד בעלה השני או על יד בעלה הראשון. אז עושים כל מיני חילוקים. אז הרבה הביאו מהזוהר פרשת בראשית, שכתוב שהיא תתעוד, להתנסה ולתרן, תהדר לבעלה גדמועה. אז חוזרת לבעל הראשון שלה. מובא בספרים, שיש כל מיני סוגים של קידושים. וזה כבר, בזה אני מסיים. זה מה שנוגע לעניין שלנו. יש הרבה סוגים של זיווגים. יש אנשים שרק התחילו, דיברו, שידוך, הציעו, ולא, אפילו לא נפגשו, לא הכירו, לא התחתן. יש מדברים רק להתחתן. יש עושים קשר שידוך, ונפרדים. אחרי השידוך, כל אחד הלך לדקות. ויש בנישואים, אין להם ילדים. רחמנא ליצלן, בלי כן זה. ויש שיש להם ילדים. אבל לא כל החיים, זה אחד עזב את השני באמצע, בעל האישה. יש מאריכים ימים ביחד, ברוך השם, גם ילדים וגם אריכות ימים, אז יגנוב את זה. זה הזיווג האמיתי, זה בסבר מנחת קומץ, פשוט, סימן לצדי חד, דף 178, הוא כותב, אז הנה אמר, הוא ער, אסתיך לי לעולם. זה צריכים לבקש מהשם מדברה, שזה לא יהיה זמני. זה אנחנו נאחל לזוג, בעזרת השם, החתן, חתנו דנון. רבי דוד, בן הרב עזרא, ורב השם, וכלתו, נכדתי, ביתו של הרב משה, שם הרכוי זכה אותם, שהאירוסין, הנישואין האלה, יהיו לעולם, בניין עדי עד, זרע הקודש, שנזכה במהרה בימינו, בזכות זה, כמו שאומרים, בסוף השבע ברכות, שבאת השם, עוד נגיד, כשנשמע הכל סוסם וכל שמחה, ואחר כך נשמע בירושלים, יהיה לקודש, שומע מעורי יהודו ומחוזת ירושלים, כל סוסם וכל שמחה. אמן. מה זה מנה לא פנה אחר, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע,
להסלחה ברפואה לבנו הנימול דוד וכן ילד יוסף בן משה
אורטל בת יואב
אורטל
בת יואב ורפואה שלמה
רפואה שלמה ובידגה קונסויון ענגי ורבי יוחד בן שמען ומריום בת איתי
והחזור החתן
והחתן דבי דוד בן הרב עזרא רבי ראי בת הרב משה
ויצחק
בן איתי ימורו חוי יצאני ואותם יבורו מעשי אדם ומקוטה רבון נעזה כסר ויצחק בן איתן עליהם וזרו ובידם לעבוד ויבורו לכם יחיו ולבום ולבחם לדבר יגיעים על כל החמם ושקודו ודנאי שמרים לחיו ושבוע ותאמן ויבורו חניר ותאמן יברו אמן
אמן